ערב טוב ומבורך. ספר במדבר, פרשת במדבר, חג השבועות, כמובן שהכל מחובר ביחד, תמיד פרשת במדבר נופלת לפני חג השבועות, ולא בכדי, מכיוון שכמו שאומר המדרש, וידבר השם אל משה במדבר סיני בו אוהל מועד לאמור, אומר המדרש תנחומה, בשלושה דברים ניתנה התורה, באש ובמים ובמדבר. מה זה באש? שנאמר, והר סיני השן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש, והיה לשנו כעשן הכבשן, ויחרד כל העם מאוד. במים, שנאמר, השם בצאתך מסעיר בצאתך וגומר, גם אבים נטפו מים. אז יש לנו מדבר, יש לנו אש, יש לנו מים. במדבר שנאמר במדבר סיני, דאמור.
ענבה.
מה? תכף נגיע לזה, מה זה המדבר, מה זה כל הדברים האלה. ולמה ניתנה בשלושה דברים הללו? לומר לך, מה הדברים הללו חינם לכל באי עולם? אף תורה חינם לכל באי עולם. למה במדבר סיני? אלא כל מי שאינו עושה עצמו הפקר כמדבר, אינו יכול לקנות התורה. התורה בעצם עומדת ומצפה, וכל אחד יכול לקחת, עשיר, עני, חכם, כל יהודי אפילו מהכי פשוט בעולם, הוא יכול לקבל את התורה. דרך אגב, נקודה בעניין זה, כתוב, אומרים שלפעמים בן אדם לומד, 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 לא קולט כלום. אז לא כתוב, והצלחת בם יומם ולילה, או והוצאת עשר יומם ולילה, או הצלחת בבחינות, או היית רב, כתוב, והגית בו יומם ולילה, והגית, זה הכל. אם אנחנו יושבים ולומדים, גם אם אנחנו לא מבינים, לא קולטים, שכר יש. אז זה קודם כל. עכשיו, העניין הזה של מדבר, אש ומים, מה בעצם בא לומר? עכשיו, כל דבר בחיים יש בו צד שלילי וצד חיובי. המדבר זה מקום של הפקר, הפקרות יכולה להיות שלילית, יכולה להיות חיובית. מים מסמלים כל מיני תאוות כאלה ואחרות שמחלחלים לכל מקום, ויכולים לחדור אל האדם, לכל מקום, לכל פינה. ומצד שני, מים זה חיים, מים זה תורה. אש, אש, אש יכולה להיות מאוד מסוכנת, צורפת, הורסת, אבל אש גם מחממת, אש גם בונה. זאת אומרת שאפשר לקחת את הדברים לכל מיני כיוונים. האש מסמלת את אש התאווה. אבל אש תאווה גם היא יכולה להיות מכוונת למקום טוב. תאווה לתורה, תאווה ללימוד. מדבר. מה זה מדבר? עכשיו, אם אנחנו נסתכל בפרשיות האחרונות, היה לנו גם הר סיני. ועכשיו יש לנו מדבר סיני. מה זה הקטע הזה עם הסיני הזה? הר, מדבר? מה רוצה התורה לומר לנו? מה זה מדבר? מה זה התורה ניתנה בשלושה דברים האלו? איך במדבר? איך במדבר? כבר דיברנו על זה בעבר. בוא נגיד, אם אנחנו עכשיו ניסע לאילת, בכביש הערבה, נחנה באחד במקומות האלה, שיש חניות כאלה, נחנה את האוטו, ונלך ימינה. עוד פעם, לא שמאלה, שמאלה תגיעו לירדן, כן? ימינה. הולכים ימינה, בוא נלך 10 דקות ימינה. מה קורה אחרי 10 דקות? אנחנו עכשיו לבד במדבר. איך ההרגשה?
פחד.
מה אתם מרגישים? פחד, מה? אתם עכשיו במדבר...
בודדים.
בודדים. בודדים, פחד. איך המדבר נראה לכם?
ריק.
ענק, גדול. אתם רואים? אתם כלום ליד הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. או תראו את כל הערים הגבוהים שם ברקע, בכלל, מה אנחנו? ככה, דבר כזה קטנצ'י. כלום. בודדים, כלום, שום דבר. מצד שני, התורה ניתנה על איזה הר? שהיה במדבר, אבל היה הכי נמוך. מה רוצה התורה ללמדנו? שבן אדם צריך להבין שהוא... כזה קטן. ומצד שני, להבין את העוצמה של הקדוש ברוך הוא. את העוצמה של התורה. ולהבין שהתורה ניתנה מתוך העוצמה הזאת על הער הכי נמוך. ענווה. ככה ניתנה התורה. עצומה, גדולה, אדירה, מתוך ענווה. רק מתוך ענווה אפשר לקבל תורה. אש. אש זה אש של תאווה. איך מקבלים את האש? עם מים. עם מים מחבלים את האש. עם התורה מחבלים את אש התאווה. אם מחבלים אותו לכיוון הנכון, אז בכלל הרווחנו. עכשיו, מה זה מים? במדבר. מה אנחנו רוצים הכי הרבה? עכשיו אנחנו לבד במדבר, עייפים.
מים.
זאת אומרת, התאווה הזאת, שתבער כמו אש, למה? למים. מה זה מים? מים זה חיים, מים זה תורה. אז ככה מקבלים את התורה. במדבר, באש ובמים. אז הבנו איך מקבלים את התורה. בואו ננסה קצת להתקדם עם הרעיון הזה. כדי לקבל את התורה, צריכים להבין עוד נקודה. ראשית חוכמה, יראת השם. בלי יראת השם אין שום דבר. מה זה יראת השם? ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. ואנחנו תמיד שואלים את זה, סליחה, סליחה, סליחה. בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. מאיפה ובאה החוכמה הראשונה? כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, מי שחכם אני אתן לו עוד חוכמה. אבל אם הוא טיפש, לא ייתן לו חוכמה. אז מאיפה הוא יקבל את החוכמה הראשונה? הרי כל אחד היה פעם טיפש. אז מה זה בלב כל חכם לב נתתי חוכמה? אז מה זה? יראת השם היא חוכמה. היא חוכמה. יראת השם. זאת קודם כל יראת השם. עכשיו, מצד הטבע, המדבר הוא לא מקום לחיות בו. אבל עם ישראל, 40 שנה הולכים במדבר. מצד הטבע יכולים לבוא ומורת עליהם להגיד, חבר'ה, מה זה התורה? מה קייכם? אתם יבשים? אתם תמותו מזה? זה לא, אי אפשר לחיות עם הדבר הזה. תלוי איך אתה מסתכל ועם מה אתה הולך. הנה עובדה. עם ישראל במדבר, 40 שנה, מים, צמחייה, סמלתם לא בעלתם על מה זה לא היה חסר להם כלום, אין עולם הבא, עד כדי כך, כשהמרגלים מגיעים לארץ, הם לא רוצים לשנות את המצב. כל כך טוב להם בחוץ לארץ, במדבר, שהם לא רוצים להיכנס לארץ. ישנו פירוש יפה. קודם כל, בכלל, בשיר השירים, ישנו קטע שקצת קשה להבין אותו. רבי יהודה אומר, הביאני אל בית היין. זה שיר השירים, למרתף גדול של יין, זה סיני, ולמדנו משם תורה שנדרשת ב-49 פנים, תאור ב-49 פנים, תמה ודגלו בגימטרי 49. אבל הקטע המדהים כאן זה ההשוואה של מתן תורה, מעמד הר סיני, לבית מרזח, סלחו לי על הביטוי, לפאב, והביאני אל בית היין. מה, סליחה, זה מתאים ככה לתאר קבלת תורה? אומר הרב יובל יוסף ארדנטליך זצ"ל, הוא היה הרב של בית כנסת איצ'קוביץ' הידוע. כן. והחתן שלו מלמד אותנו בבוקר את הדף היומי. אז הוא נתן לי את הספר של הרב יוסף ארדנטליך. יש שם דברים יפים. אחד הדברים המעניינים זה שהוא בא בעצם להסביר לנו מה הרעיון הזה של ההשוואה של מרתף של יין, של בית מרזר, של פאב, לקבלת התורה. איך זה מתחבר בכלל? אז הוא אומר, מה קורה עם בן אדם ששותה יין? שותה כוס, ועוד כוס, ועוד כוס, ואז... איך? לא, הוא שוכח מכל הצרות. הוא עם היין. תנו לו עוד כוס יין, מבסוט, חבל. אומר, ככה צריך לקבל את התורה. צריך לקבל את התורה... לשכוח מהכל, רק אני והתורה, כמו אני שיקור ולא מיין, ידידיי, ככה הוא שר, נכון? אני שיקור מהתורה. צריך להגיע לדרגה כזאת. וזה פירוש באמת נפלא של להבין את הקטע, הביאני אל בית היין. ודגלו עליי אהבה. האהבה היא בסיס ויסוד של הכל. בלי זה אין כלום. שום דבר. בלי אהבה, אין שוב, אהבת לרעך כמוך. ראינו, שתראה את העומר, תלמידה של רבי עקיבא, שנוהגו כבוד אחד בזה בזה, שכן, רבם אמר, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. לא עמדו בדרגות האלה. זאת אומרת, בסיס ויסוד. אנחנו סופרים 49 ימים. דרך אגב, מתי קיבלנו את התורה? באיזה יום?
בשבוע?
בא בסיוון.
אין תאריך.
מבחינת המספרים.
באיזה יום? לא.
ביום החמישי.
לא מדויק. אם נספור אם נספור מהיום הראשון שעזבנו עד למתן תורה, אנחנו נגיע ל-51 ימים. איפה זה רמוז? איפה זה רמוז? אנוכי השם אלוקיך. שתי פעמיים קיבלנו את התורה. לוחות ראשונים, לוחות שניים. לוחות ראשונים, א' נון. לוחות שניים, אנוכי, ח' י'. מה זה לוחות ראשונים, א' נון? 51. ביום ה-51 קיבלנו את התורה. אתם לא מאמינים לי, תספרו. אחר כך, מה זה הלוחות השניים? חף יוד, יום כיפור. זאת אומרת, אנוכי רומז לכן על שתי קבלת תורה. עכשיו, אז אם קיבלנו את התורה לפי הדעה הזאת ביום ה-51, אז מה אנחנו חוגגים ביום ה-50?
אומרים שיש מרתת שערי תמועה, וזה יום
ה-50. בסדר, אז מה אנחנו חוגגים? אני שואל, אם מתן תורה הוא ביום ה-51, מתי היינו צריכים לחגוג? ביום ה-51. אז למה חוגגים ביום ה-50?
גם של קדושה, בלי חגיגות.
למה חוגגים ביום ה-50? מה מיוחד ביום ה-50? בוא נשאל ככה. מה המיוחד ביום ה-50? איך? לא קיבלנו אמר. למחרת קיבלנו.
נושא הקדושה.
בקיצור, למה הגיעו? הגיעו למוכנות לקבלת התורה. וזו המסיבה הגדולה. בדיוק כשבן אדם גומר קורס, עושים מסיבה. אבל התכלס מתחיל במסיבה, למחרת המסיבה. בן אדם היה, איך אומרים, בשייטת, עבר את הקורס של השייטת, של הקומנדו, של איזה יחידה שלו, תרצו דבדבן, הפרסק, האגס, מה שתרצו. הגיע לסוף, עושים מסיבה, נכון? מסיבת סיום. אבל זה מסיבת סיום, הוא עוד לא התחיל לפעול. למחרת הוא מתחיל לפעול. זאת אומרת, אנחנו בעצם בחג השבועות מסיבת סיום עושים. או יותר נכון, מסיבת מוכנות לקבלת התורה. כי תורה מקבלים כל יום. אין יום לקבלת התורה. כל יום מקבלים. אבל מה? צריכים להיות מוכנים. לכן עברנו תהליך של ספירת העומר. התחלנו ביום השני של חג הפסח, כאשר אכלנו מאכל באמה, שעורים, והתקדמנו ועברנו משלב לשלב כדי לצאת מהבהמיות ולהגיע לדרגת אדם, כאשר בשבועות יש לנו את שתי הלחם שהם מחיתים. ודרך אגב, רק שתי קורבנות בבית המקדש היה מותר להביא חמץ. זאת אומרת, היו חייבים להביא חמץ, שזה שתי הלחם בעצרת בשבועות וקורבן תודה. האם יש משהו שמקשר ביניהם? בוודאי. הרי כל הרעיון של פסח היה להתנקות מהחמץ, רק לאכול מצה. אבל המטרה הסופית מה היא? להתחבר לחמץ, עוד פעם. זאת אומרת, בקורבן תודה, אתה בעצם אומר תודה לקדוש ברוך הוא גם על החמץ וגם על המצה. פסח ראשון גם. אתה אסור לאכול לחמץ. כן, כן. זה היה צ'אנס שני למי שלא הצליח לעשות בפסח ראשון. אז זאת אומרת, שבעצם בקורבן התודה, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא, גם על היצר הרע, גם על החמץ שמסמל את יצר הרע, כי בלי יצר הרע לא היינו עושים כלום. וחשוב לדעת להבין שבאנו לעולם הזה להתמודד עם יצר הרע. כי אם לא מתמודדים, לא מתקדמים. זאת אומרת, ולכן, כאשר אנחנו מגיעים לדרגת אדם, אנחנו יכולים להתמודד עם החמץ, עם היצר הרע, זה הבנייה. זאת אומרת, אנחנו יכולים עכשיו לקחת את התורה וליישם אותה. הרי משה רבנו אומר למלאכים, חבר'ה, מה תורה? מה אתם עושים עם התורה בדיוק? אין לכם יצר הרע. אתם לא בשר ודם. אתם לא יכולים לקיים את התורה. מי יכול לקיים את התורה? רק האדם. אבל בשביל להגיע לדרגה הזאת של קיום התורה, צריך להתמודד עם יצר הרע. וזוהי הבנייה בעצם. ודגלו בגימטריה 49. כדי להגיע לאותם 49 ימים שאני הכנתי את עצמי ואני מוכן עכשיו לקבלת התורה. וזו החגיגה הגדולה. אני מוכן, אבא. אבא שבשלם, אני מוכן לקבל את התורה עכשיו. זו הדרגה הנפלאה.
אז ראינו דבר נפלא. ראינו שכדי להגיע למעמד הר סיני, התורה נקנית בשלושה דברים. במדבר, אש ומים. במילים אחרות, עוצמה, ענווה, כיוון של התאווה לכיוון הנכון, ולהיות, כאילו לרצות את התורה כמו שבן אדם במדבר רוצה לשתות מים. והכל כמובן לא לשכוח, שרי כבר אמרנו לא פעם ולא פעמיים, שספירת העומר היא ספירה אישית, ובן אדם עלול להגיע, איך אומרים, לאגו טריפ. וזה אסור. ועוד נקודה מאוד חשובה, אדם צריך לשמור על הייחודיות שלו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנוותר, יש כאלה אומרים, מה, אני מצטרף לכלל, ואהבת לך כמוך, אני אוהב את כולם, אני מצטרף לכלל, אני מוותר על האישיות שלי למען הכלל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? מה פתאום? מה, הוא נתן לך כוחות, כישרונות, שמה אתה עשה איתם? צרוק אותם לפח? להשתמש בהם. רק מה? להשתמש בהם לטובת הכלל. וזה בעצם הרעיון של ספירת העומר. להגיע למוכנות הזאת. ולמה צריכים 49 ימים דווקא? אז יש שערי תומה, שערי קדושה, וכו' וכו' וכו', אבל יש כאן גם רעיון גדול. אם אתם זוכרים את הסיפור עם רבי עקיבא, שגם הוא כמובן קשור לספירת העומר, שהוא בגיל 40 הולך ללמוד, בגיל 40 הוא הולך ללמוד. זה לא פשוט. בגיל 40 הוא הולך ללמוד. ואז מה קורה? הוא יושב שם בבית הספר, בכיתה א', על הכיסא ככה, הרגליים שלו באוויר למש. כיסא של כיתה א' זה כיסא נמוך. והמורה, המלמד, מלמד, א', ב', ג', ד', ועקיבא לא תופס כלום. גיל 40, הראש כבר הוא בשדה, הוא לא בלימודים. ככה יום אחרי יום הוא משתגע. הוא אומר, יאללה, בורח מהלימודים. בא לשדה, יושב שם, מתחת לאיזה עץ, פתאום הוא רואה איזה שם, איזה אבן, שמטפטף עליה מים, והוא רואה שחור באבן. הוא אומר, רגע, אני לא רואה שהטיפות עושים חור באבן, אבל רבי עקיבא הוא לא טיפש, הוא פשוט... אנלפבית, מה שנקרא. לא למד לקרוא, לא למד לכתוב, לא למד כלום. אבל תתב הוא יודע, אמר, תראה, וואי, תראה, הטיפות שלה, מה זה מים? מים זה רך. מה זה סלע? זה קשה. אז תראו איך המים חודרים לתוך הסלע, עושים חור. אז אם מים יכולים לחדור לסלע, אז בוודאי שהתורה יכולה לחדור לראש שלי. חזר ללמוד. אומר הרב פינקוס, שיש כאן עוד תובנה עצומה. אומרים ביציאת מצרים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי. אבל כולנו יודעים שאותה שפחה לא נהפכה למחורת לרבנית ימימה, ולא נהפכה לאיזה רבנית אחרת. היא נשארה שפחה. נו, אז מה כל ההתגלות הזאת? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי. מה קרה שם? היה לה כזאת התגלות, היא נשארה שפחה?
היא לא עבדה על זה, היא קיבלה את זה מתנה,
זה כמו, מה שבא בקלות, הולך בקלות.
להראות את מעמד הר סיני כמה שהוא היה גדול. הוא היה מעל הטבע,
נס מאוד גדול. יפה, ומה קורה אחר כך? יבוא עכשיו חג השבועות, ואנחנו נקבל את התורה. וואו, ישפך עלינו תורה. פי! מה קורה אחרי חג השבועות? כולנו נהיה רבנים ורבניות, מה זה, גדולים בתורה, חבל על הזמן. נגמר חג השבועות, אכלנו את העוגת גבינה, את ה... איך קוראים? הבורקסים עם הגבינה, את הלזניה ואת הזה. השמנו אולי עוד קצת, אבל רוחנית, מה קרה לנו? חס ושלום, מה זה? אנחנו לא ניתן לזה לעבור ככה. אז בואו נבין מה עושים.
ללמוד, הגבינה זה סתם.
אז אני אומר, מה עושים?
צריך ללמוד.
מה אני יכול ללמוד עכשיו מרבי עקיבא עם האבן? אם אני לוקח עכשיו את כל הכמות של המים ששפה, שירד, רגע, נגיד על אותה אבן ירדו במשך שנים שתי טון מים, אוקיי? עכשיו ניקח את כל השתי טון מים, נשפוך על האבן. יהיה חור?
לא.
למה?
אתה מדע.
למה?
זה לא הסתנית, אתה מדע.
מה?
אתה מדע.
זה ספירת העומר. אתם רוצים להיות מוכנים לקבלת התורה? טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. אין מתנות חינם. זה לא קרה, בום, טראק, וואו, אני אקבל את התורה, פשי, נהייתי גאון. בן אדם לא הכין את עצמו, לא עשה כלום, בא לחג השבועות, מה הקדוש ברוך הוא ייתן לי את התורה? נדה, אתה אולי תהיה שם, ואתה אולי תהנה מהשירה והזמרה והאוגות והכל, אבל שיגמר הכל, תקשר בלי כלום. כמו ששפכו עליך דלי של מים, נשפר, טיש, התייבשת, נגמר הכל. אבל אם עושים טיפה, טיפה. וזה הרעיון של ספירת העומר. טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. ככה מגיעים לגדולה. כל דבר בחיים דרך אגב. אם לא מתכוננים, אי אפשר להיות מוכנים, אי אפשר לקבל כלום. לכן המסיבה הגדולה זה היום הזה שאני בו הגעתי למוכנות. כי אם אני לא אגיע למוכנות, לא עשיתי כלום. אז, עוד דבר אחד מאוד מעניין. אני חייב פשוט, זה דיברנו על זה כבר בעבר. יש לנו בחיים רגעים של התלהבות, אבל הרגעים האלה אין להם שום משמעות אם אנחנו לא נדע לשמר אותם או לא נדע לבנות אותם בצורה נכונה. בדיוק כמו העניין הזה עם השפחה, זה, אז יהיה לה התגלות, אז מה? אז זה משהו רגעי, אין לזה שום דבר. אם אני לא מוכן לקבל את זה, אז זה יעבור מעליי, יעבור לידי, יעבור בצדדים. זה כמו שאנשים מתפללים לפרנסה. הקדוש ברוך הוא שופך פרנסה, אבל מה? אנחנו צריכים להיות כלי לקבל את הפרנסה. כי אם יש חורים בכלי, אז מה? אז ייכנס, בסדר, לא, אז מה? ויצא החוצה מצד השני. אתם מכירים את זה? כמה שהוא מרוויח, בסוף החודש, אותו מצב. ואיך זה? הקדוש ברוך הוא. כמו אותו אברך, בעל הרב שלו, אמר לו, די, אני לא יכול לישיבה, אני זה, פרנסה, ופה ושם, אני אעשה חצי, חצי, חצי. הרב אמר, תשמע, אני לא יודע אם אתה תרוויח מזה. לא, מה קרה לך, יציאו לי ג'וב, בסדר, לך. אחרי איזה שנה נפגש, וזה אומר, נו, איך הולך? אומר, חבל על הזמן, אני מרוויח יפה מאוד, נו, ו... אבל לא יודע, כבוד הרב, לא יודע מה קורה. בסוף החודש אני באותו מצב. ממש לא, איך יכול להיות? אתה מרוויח פי 4, פי 5, אתה תראה, לא יודע איך פה עדוד הלך, 5 דקות אחר כך פי הלך למשהו אחר, המסגן, אז זה, כל הדבר, כמה שאני מקבל יוצא. אז מה? קודש ברוך הוא, מקציב לכל אחד מה מגיע לו. אנשים חושבים חכמים, תפתחו את הברזים, תעבדו, תעשו מה שאתם רוצים. לא יצא יותר. ואם יצא זה ילך למקום אחר. אתה שומע, יישפך, יש חורים, יצא החוצה. צריך להיות כלי מוכן. צריך להכין, הכנה, בלי הכנה אין כלום. וצריך להבין את הדברים האלה. אנחנו, בסופו של היום, אנחנו בעצם, מותר האדם מן הבהמה עין. מספרים על אותו רב שאל פעם את התלמידים שלו, הרב ברמן מביא את זה. שאל אותם שאלה. אמרנו, דו לכם שכל האנושות נחלקת לשתי קבוצות. מה עם שתי הקבוצות? נו, יש לכם רעיונות? מה עם שתי הקבוצות? האנושות נחלקת לשתי קבוצות. אז אחד בא ואמר, רשעים וצדיקים.
חילונים ודתיים.
חילונים ודתיים, יפה. נו, מה עוד?
מאמינים
ולא מאמינים. נו, מה עוד?
שומרים מצוות ולא שומרים.
כל מה שאמרו, אמר נכון, נכון, לא נכון. לא נכון, לא. נו, כבוד הרב, מה? אמר להם, אלה שחושבים ואלה שלא חושבים. זה נשמע מצחיק? בכלל לא. מי שלא חושב, רץ אחרי התאוות, ממשיך, הוא לא חושב, הוא לא עוצר בדרך לחשוב. יש סיכוי שיעשה תשובה פעם?
לא.
מי שלא חושב, אין סיכוי שיעשה תשובה. יפה. זאת אומרת, מי שחושב, גם אם היום הוא חילוני גמור, גם אם היום הוא כופר גמור, אם הוא חושב, יש סיכוי שיעשה תשובה?
כן.
וככה העולם נחלק. אז אנחנו רוצים להיות מהחושבים בכל מקרה. כי אם אנחנו לא חושבים, אנחנו כמו בהמה. העולם הזה, האמת, מתנהגים כמו בהמות. לפני שנתיים, מה שכתבתי על זה, היה בסנסינטי, בארצות הברית, לכלוב של הגורילה, בגן חיות, נפל ילד קטן. והגורילה באה אליו, והשומרים מהר הגיעו, וירו בגורילה והרגו אותה. והצילו את הילד. למחרת התחילה מהומה גדולה. איך העיזו להרוג את הגורילה, צער בעלי חיים, זה גם יצור וזה גם ככה. פתחו דף מיוסף, מיוחד, ברנבי, משהו כזה קראו לגורילה. לברנבי, חתכו לפייסבוק, מיוחד. הגישו תביעה נגד ההורים, נגד הגן חיות, נגד השומרים שיערו. איך הם העיזו חיה שנכחדת מן העולם, איך העיזו להרוג אותה, באיזה חוצפה, וההורים האלה צריכים להאשים אותם ברשלנות, איך הם לא שמרו על הילד, והשומרים מה פתאום הם ירו, הגורילה הייתה ידידותית. ואתה, קוראים את זה. וקמו תנועות, ועשו הפגנות, והלכו, זה, צדק לברנבי, אנשים חשוב שנראים על איזה בן אדם, גורילה. צדק לגורילה, צדק. ריבונו של עולם. חיים של ילד קטן היו בסכנה. גורילה, גם אם רצה לחבק אותו, לנשק אותו, אתם יודעים מה זה גורילה? ראיתם מה זה גורילה פעם? יש לה כף יד, פי ארבע מהכף שלי. היא רק תעלור חיבוק. בום, טרח, הילד מת. מה? החיים של הגורילה יותר חשובים מהחיים של האדם? אבל אם פני הדור כפני הכלא, איך אומר, איך אמר הנביא, נדמה לי, איך אמר הנביא, זובחי אדם עגלים ישקו.
היום בלייב בטלוויזיה הראו את הבית לסין, הראו את הבית לסין שם את היוצא,
בצלאל,
זה מצבו את כל הדור, מתחדים עם זכרם
של
האלה. בסדר, נו, היה גם יום הזיכרון אלטרנטיבי, היו הרבה דברים. זה חבר'ה, אמר הנביא, זובחי אדם עגלים ישקון. מה זאת אומרת? מה הוא אומר? אלה שזובחים בני אדם, מנשקים את העגלה שלהם, את הבהמות. מזכיר לכם משהו? הנאצים ימח שימם וזכרם, נשקו את הכלבים שלהם והרגו את הילדים אחר כך, את היהודים. מה את רוצה? אם העולם קם על רגליים אחרות כדי, איך אומרים, להגן על גורילה. ואף אחד לא דיבר על הילד הקטן הזה, שחייו ניצלו. זה עולם מעוות. למה? לכאורה זה הכל בשם האהבה, הם אוהבים. כי האהבה זה לא מספיק. כי צריך גם להיות חכמים. ומה אמרנו? ראשית חוכמה? יראת השם. איך אמר אברהם אבינו לאבימלך? רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אתם מאוד מנומסים. יש לכם חוקים, אתם חבל על הזמן, אתם אחלה. אתם פשוט מדהימים. בתי משפט, חוקים, מנומסים, אבל חסר נק דבר אחד. רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני הדבר אשתי. ברגע שזה יתנגש ברצון שלכם האגואיסטי, אתם תהרגו אותי. וראינו זה לאורך ההיסטוריה, לא פעם ולא פעמיים. זאת אומרת, שכדי להגיע ליום הנפלא הזה, שאנחנו עוד מספר ימים מגיעים אליו, להגיע אליו מוכנים, ושנוכל באמת לעשות את מסיבת הסיום, שסיימנו ובנינו את עצמנו. ויש לנו עוד צ'אנס לעשות דברים, אנשים יכולים לעשות הרבה דברים, בכמה שעות, בכמה דקות, ובטח בכמה ימים. לבנות את עצמנו. כמו שאותו רב היה מחזיק שתי פתקים, בכיס ימין היה מחזיק, העולם נברא בשבילי, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל האדם. כל אחד צריך לראות את עצמו כאילו כל העולם נברא בשבילו. אבל כיס השני, ואנוכי אפר ואפר. וזה המוטו. ואנוכי אפר ואפר. זאת אומרת, בדיוק מה שאמרנו. התורה נקנית במדבר, באש ובמים. במדבר, אנחנו כאילו צריכים להבין מצד אחד את הגודל והעוצמה של התורה, של הקדוש ברוך הוא, מצד שני את הקטנות שלנו, מי אנחנו, מתוך ענווה. אבל לא לשכוח שכל הבריאה הזאת נבראה בשבילנו, ויש לנו ייחודיות, אנחנו צריכים לבנות את עצמנו. באותם ימים שספירת היום אנחנו בונים את עצמנו. ולהתאבות לתורה, להגיע לתאווה הזאת התורה, כמו אש של תאווה למים במדבר.
אלה הדברים שלהם לקנות התורה. אבל לא לשכוח שהכל מבוסס על אהבה, אבל אהבה שהיא מנותקת, שהיא לא מחוברת ליראת שמיים, זאת לא אהבה אמיתית. זוהי אהבה חיצונית. זה חייבת להיות מחוברת ליראת שמיים, כי אם לא, אז מגינים על גורילות. ומאשימים את השומרים שהצילו חיי אדם ברצח. חבר'ה, תסתכלו מסביבנו. העולם משתגע, העולם משוגע. אנשים רוצחים על ימין ועל שמאל. ההוא מגרש את הטורקי הזה, מגרש את השגריר שלנו בבושת פנים. בבושת פנים מגרש אותו. על מה? הבן אדם הזה לא מזמן רצח את העם שלו. בלי חשבון בכלל. אז הוא מטיף לנו מוסר, לא הוא וכל העולם כולו. על מה? על זה שאנשים מנסים להיכנס לגבולות שלנו, האויב שלנו? איזה מדינה בעולם תיתן לאויב להתקרב לגדר? אבל זה העולם. אבל אנחנו מעל זה. וזה בדיוק הרעיון. צריך לדעת ולהבין שכל מה שקורה זה קריאה אלינו. זה קריאה אלינו להתאפס ולהתחיל לבנות את עצמנו לא בצורה אגואיסטית. לנצל את הכוחות הייחודיים של כל אחד ואחד מאיתנו לטובת הכלל. באהבה. כדי להגיע למתן תורה. אם לא היה מעמד הר סיני, לא היה קבלת התורה. תבינו את זה. ללא מעמד הר סיני אין קבלת תורה. מה זה מעמד הר סיני? כאיש אחד בלב אחד. שנזכה באמת בעזרת השם, לפחות להתקרב לדרגה הזאת.
אבל לא הבנתי את החיזוק
של מה שראה את השמחה. אנחנו נגיע עכשיו למתן תורה. כן? ומה שיקרה לנו זה שיש שפע גדול. כי ביום הזה הוא יום מסוגל. זה לא יום פשוט. תדעו לכם, זה לא ימים פשוטים. היום הזה הוא יום מסוגל לקבלת תורה. זאת אומרת, יש מי שיהיה מוכן, יקבל את התורה. אבל מי שלא יהיה מוכן, אולי ירגיש איזושהי התעלות זמנית. זה כמו שבן אדם שם פינג'ן על האש לעשות קפה. שם אש חזקה חזקה, שם את הקפה, אבל רגע לפני שהוא רותח, הוא מוריד אותו. גם אם הפינג'ן הזה יהיה כל היום על האש, אם הוא לא ייתן לו לרתוח, אם הוא לא יתמיד עד הסוף, לא יהיה לו קפה. זאת אומרת, לבוא ולהדליק אש חזקה רגעית, אבל בפנים לא קרה כלום, אז מה עשיתי? אז אני אבוא לחג השבועות, ואני אשמח עם כולם, ואני אתפלל עם כולם, ואני אפילו לא יודעת, אני אשם אפילו ללמוד כל הלילה. נו בסדר, אז מה? ואז אני אקום לחורת ליל השבועות, וואלה, עוגת גבינה הייתה טעימה. וואי, יש לי קלקול קיבה מרוב גבינה שאכלתי, אני לא יודע. ככה, זה, קיבלתי תורה. זה קיבלתי גבינה. זה לא קיבלתי תורה. וזה לקחת את העיקר, להפוך אותו לתפל ותתפל לעיקר. דרך אגב, דיברתי את זה גם היום בבוקר, חשוב לדעת ולהבין שמדברים על המנהג הזה של אכילת דברי גבינה, זה מנהג. אבל ההלכה קובעת סעודה, וסעודה היא בשר ויין. לא דברי חלב. אז מי שכל שבועות אוכל דברי חלב, טעות בידו.
לא, אבל ארוחה אחת חלב, בשרים חייבים.
אז עוד פעם, מי שאוכל כל החג רק דברי חלב, כאילו חושב שהוא הצדיק יסוד עולם, טעות בידו. להפך, אם הוא יאכל כל החג בשר ולא יאכל חלב, אז הוא קיים את המצווה. כי דרך אגב, בשבועות יש מצווה מיוחדת לאכול. יש מצווה מיוחדת לאכול, להרבות בסעודה. למה? לכאורה זה נשמע קצת מטומטם. מה הקשר בין לאכול לבין מתן תורה? להפך, היינו צריכים כל היום הזה, כל היום ועלה, ללמוד תורה. מה פתאום לאכול? ואומרים, מצווה מיוחדת להרבות בסעודה בשבועות. למה? למה?
כי זה רגל. כל הרגלים...
יש דרך אגב מחלוקת, יש מחלוקת בגמרא. כתוב פעם אחת... שזה עצרת לכם, ופתוח פעם אחת עצרת להשם. אז הוא אומר, חציו לכם, חציו להשם. זה המסקנה. כי מי שאומר, הכל להשם. כשאני אמר, הכל לכם. באה המסקנה, חציו להשם, חציו לכם. מה הרעיון כאן? מה זה קשור לאוכל?
זה היצר
הבהמי,
לתת לו גם את מה שהוא צריך.
מעבר לזה, בן אדם יכול לחיות בלי אוכל?
לא.
זאת אומרת, בן אדם יכול לקיים מצוות בלי אוכל?
לא.
מתי אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי? דרך האוכל. זה הרפינקוס אומר, הרפינקוס אומר. אחד הנקודות של החיבור בין
הגשמיות לרוחניות עם
האוכל.
לכן דווקא בזמן שמדברים על מתן תורה, שהתורה היא רוחנית, אבל היא ניתנה למי? לבן אדם בשר ודם שיקיים אותה באיזה עולם? בעולם המעשה. לכן דווקא בחג השבועות יש עניין להרבות בסעודה. כי זה בעצם, כמובן, סעודה כשרה, ועם דברי תורה, ושירים, כמו שצריך.
מה העניין של החלב, למה
דווקא
חלב?
אומרים, הרי ברגע שנתנו את התורה, אז נאסר עליהם כל הבשר, כי אם לא היה להם בשר, לא הייתה שחיטה. פתאום הם מתחייבים בשחיטה, ואז מה קורה? אכלו מחלי בשר, מחלי חלב רק. אז לזכר לעניין הזה אוכלים מחלי חלב. גם אומרים דבש וחלב תחת לשונך, שהתורה נמשלה גם לחלב, אז גם זה עוד מנגם. אבל המנגם המרכזי הוא הרעיון שבעצם, מה שקרה בעצם, שברגע שקיבלו את התורה, ולא היה בהמות שחוטות כשרות, אז הם אכלו רק דברי חלב. אז זכר לאותו עניין, אוכלים דברי חלב.
אבל לפני זה לא
שחטו כשר? לא היו צריכים לשחוט כשר לפני מתן תורה? לא קיבלו תורה? לא, זה עכשיו מתן תורה.
לא, אבל אמרו שהאבות קיימו את התורה לפני ש...
זה לא קשור לזה. אבל העם ישראל בתור עם, לא?
זה לא עבר עליהם.
לא, רק האבות הקדושים הם קיימו את התורה.
ואלה שירדו למצרים לא קיימו את התורה?
תמיד היה מישהו, אבל לא העם. העם מה פתאום? לא קיבל תורה עוד. משהו מה הוא יקיים? שבע מצוות בני נוח, זהו. שבע מצוות בני נוח, זה הכל. מתן תורה. מתן תורה. בוודאי, מתן תורה. באותו רגע נאסר עליהם כל הבשר שהיה להם. איך אומרים? מאכלי חלב זה מנהג. לאכול בשר ויין זה הלכה. לזכור. אז אנחנו, ולא לזכור לרגע, האכילה היא בשביל קבלת התורה, כן? לא אכילה סתם גסה. שנזכה, אנחנו מאוד מילולה שלך.
שתקבל.
שיהיה, מה? תראה, אתה מזכיר לי את הבדיחה עם ההוא שבא רצה לה איזה משכיל בא לרב, אני סיפר לכם את זה 20 פעם, איזה משכיל בא לרב בזמן ספירת העומר, בא לרצה להראות שהוא ככה בסדר, אומר, נכון יש מנהג לאכול מוצרי חלב וזה, אני אוכל כל יום מקפיד בספירה, כל יום לאכול בלינצ'ס, בלינצ'ס עם גבינה. אז הוא אומר, תגיד לי, ומה אם שכחת יום אחד? אז למחרת אני אוכל בלי ברכה.